אפשר לדבר חופשי או שצריך ככה כל הזמן? טוב. תדעו לכם שאני צדיק גדול, לשים הראיה שאני צדיק גדול שהסכמתי להעביר שיעור בשעה הזו. להעביר שיעור גם באמצע היום, גם אחרי האוכל, אז צריך להיות צדיק בשביל זה. אבל הרב כהן אמר לי, הרב כהן אמר לי שהציבור שלי נחמד גם כשהוא ישן. אז אמרתי נבוא. אתם יודעים שכתוב כתוב בזוהר הקדוש, האוכל נקרא, הסעודה נקראת בזוהר הקדוש קרב הדמחלה. זה קרב הדמחלה. קרב הדמחלה זה קרב, זה מלחמה. מי מנצח את מי? או שאתה מנצח את השניצל, הופך אותו לבן אדם, או שהוא הופך אותך, או שהוא... אמרו שאחרי הסעודה של נשות יקיר, זה מלחמה עבודה. אבל בכל זאת, אנחנו נשתדל. אני לא אלעת אתכם במקורות. אני לא אלעה אתכם במקורות. אולי אני אקרא שני מקורות קצרים. נתבקשתי כבר לפני... הרב שלכם כבר התקשר לפני שבועות, אבל קודם רק תשובה עקרונית. אחר כך זה, ככה זה הולך ונתפס. ועוד לפני שלושה שבועות כבר הייתי צריך לתת נושא. אין מצב לתת שלושה שבועות קודם נושא, בטח לא אצלי. אז אמרתי, נכתוב... אמרתי, תן נושא אחר כך. אז אמרתי, עלה אלוקים בתרועה. היו לי שני לבטים, לדבר על עלה או על אלוקים בתרועה. אני בכל זאת נשאר צמודים לעניין, עלה אלוקים בתרועה. כאשר באמת תוכן הנושא שלנו זה מצוות תקיעת שופר. אנחנו כבר הולכים ומתקרבים, כבר עובדים בכ"ב אלול, ערב כ"א, אנחנו כבר הולכים ומתקרבים אל ה... מצווה המיוחדת הזו, אל הזמן המיוחד הזה, וחשבתי אולי להקדיש את הזמן שעומד לפנינו להתבונן באמת במצווה הזו. רק שאפשר לדבר כאילו חופשי בלי... זה שומע לבד, נכון? או שצריכים לכוון לפה? שומעים גם ככה?
שומעים.
לא צריך... זה כמו להיות קשור לאיזה משהו, ככה זה... אפשר לדבר. טוב, אצלנו ביישוב, כמו שאמר דני, הכל עוד צעיר, הכל עוד לא כל כך משוכלל ככה, זה בטח אין כזה בית כנסת, אבל בעזרת השם. בעזרת השם. באמת, תדעו לכם שזו זכות גדולה, זכות גדולה שככה יקיר מפורסם באזור, אתה אומר יקיר, זה אומר לך, עבר ברב דחד יום, אז זה היה להיות מפורסם, היה תקופה שהייתם מפורסם רב בזכות החייבר. עכשיו גם יש את עבר ברב, זה כבר מעלה יותר... כן. כי לא זה דבר, אבל זה, יש בבר ברב דחד יומה יש יותר חיות. טוב, המקור של בר ברב דחד יומה זה כתוב שהיה תלמיד אחד, שהיה הולך ללמוד תורה, היה הולך חצי שנה. חצי שנה הולך, חצי שנה חוזר, היה מספיק ללמוד יום אחד. יום אחד היה לומד, חצי שנה לוקח לו הלוך, חצי שנה חוזר, יום אחד היה לומד. אבל הוא, כל החיים שלו סובבים סביב היום אחד הזה. הוא הולך ליום אחד הזה, הוא חוזר מהיום אחד הזה. אבל לזה הוא מחכה, זה לפעמים בדף היומי, מתיישבים אנשים, לוקחים, עכשיו הגיעו לסיאו של היום. אז ככה זה גם כן, כאילו לפעמים יש זמנים מיוחדים, שאם הכל סובב סביבם, אז הכל מתברך מהם, אז באמת שתזכו להגדיל תורה ולהדירה, באמת יבורך הרב כהן, באמת, ועל כל הפועלים בדבר הזה, שבאמת מוצאים את זה מן הכוח אל הפועל. טוב, רבותיי, תראו, בראש השנה כתוב, זה ממש ככה, זכר צדיק לברכה, רק מזכירים צדיק לברכה. יישר כוח, רק עכשיו, עוד לא הספקת להיכנס, בדיוק עכשיו בירכנו אותך כל המפעל וכל הזמן, ברשות אמר הדעתה, הייתי רוצה באמת להתייחס כמה מילים לתקיעת שופר. כתוב בראש השנה, כתוב שחצוצרות מקצרות ושופר מעריך שמצוות היום בשופר. שופר נקרא מצוות היום, ככה נקרא שופר. מצוות היום בשופר. לכן שופר מעריך. שופר זה מצווה. לפני שנתחיל להגיד משהו על שופר, צריך לזכור ששופר זה מצווה. למה תוקים? כי רחמנא אמר תיקו. כתוב בתורה לתקוע. הקדוש ברוך אמר לתקוע. לשון הרמב״ם, אף על פי שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. אבל לפני שיש בו רמז צריך לזכור, זה גזירת הכתוב. למה תוקים? ככה. כך חסידים אומרים, אשרי העם שככה לא. למה? יאמרו הגויים. הגויים שואלים למה בתשובות. אבל ישראל, אשרי העם שככה לו. למה? ככה. אין כאלוקינו. אחר כך, מי כאלוקינו? זה, קודם כל, אין כאלוקינו. גזירת, שופר זה גזירת הכתוב. נאמר, מכאן ועד הודעה חדשה תאמין. ואחרי הכל נזכור ששופר זה גזרת הכתוב. מצווה. צריכים לדעת שאנחנו נוגעים במצווה, נוגעים במצווה, אנחנו עולים לסדר חיים חדש. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. לכל תכלה יש קץ. יש קץ. אדם מלא שאיפות רוחניות, תקוות רוחניות, געגועים, כיסופים, מחשבות. אבל הכל יש קץ. ליצירה אנושית יש קץ. אבל מצוותך, רחבה מצוותך מאוד. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. אין גבול לאוצרות החיים האלוקיים שמונחים במצווה. אין גבול לאוצרות החיים האלוקיים שמונחים במצווה. זה כוחה של מצווה. שקידשנו במצוותיו וציוונו. מה הפירושו שקידשנו במצוותיו? מה זה במצוותיו? אם לומר שהפירוש של במצוותיו, הכוונה היא, אשר קידשנו במצוות שהוא ציווה אותנו, אם זה הפירוש של במצוותיו, במצוות שציווה אותנו, אז מה זה וציוונו? אשר קידשנו במצוותיו שציווה אותנו וציוונו, עוד פעם. אז שמעתי פעם הרב צוקרמן שאמר פעם, אשר קידשנו במצוותיו, הכוונה במצוות שלו. זה מצוות שלו. זה עד כדי כך שאולי אפילו המצוות שהוא עושה, כמו אמר חז"ל בגמרא בברכות, שדנה על התפילין של הקדוש ברוך הוא, שריבונו של עולם מניח תפילין, עד כדי כך שהגמרא דנה על תפילין דמרי עלמא מכתיב בו, מה כתוב בתפילין של ריבונו של עולם? מצוות שלו, אשר קידשנו במצוותיו מצוות שלו, וציוונו. כשאנחנו נוגעים במצוות שלו, אנחנו מתקדשים. זה סדר חיים חדש. מצוות זה סדר חיים חדש. מדרגה חדשה. תראו, אני אתן למשל דוגמה לדבר הזה. שאנחנו עוברים פאזה. בתפילת המוספים של ראש השנה, מזכירים פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. קורה לנו דבר מעניין בתפילה. מתפללים. אומרים כאלה פיוטים יפים. איזה תוכן נפלא יש לברכות. מלוך על כל העולם כולו מכבודיך. תן פחדך, תן כבוד לעמך. איזה, כאלה ברכות נפלאות. באמת, חז"ל טבעו ברכות כל כך יפות. באמת, פלא של ברכות. ממש, כל מילה, כל מילה. פתאום, באמצע התפילה, מפסיקים לדבר, מתחילים פסוקים, 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 10 פסוקים מלכויות, 10 פסוקים זיכרונות, 10 פסוקים שופרות. מדברים בפסוקים, מדברים בפסוקים, כמו ילד קטן שעוד לא יודע להגיד שום דבר, לא יודע להגיד תורה ציווה לנו משה, פסוקים, פסוקים. מדברים דיבורים אלוקיים, התאמצנו בתפילה, התאמצנו בתפילה, הפכנו להיות תורה, נביאים, כתובים. פתאום התפילה שלנו זה פסוקים. ככתוב, ותורתך כתוב לאמור, ונאמר, פסוקים, זה התפילה שלנו, התפילה שלנו מתחילה להיות פסוקים, זה גם קורה בסליחות. פתאום אנחנו מדברים פסוקים. כל כך התעלינו בתפילה שאנחנו עלינו למדרגה חדשה, מדברים תורה, מדברים נביאים, מדברים כתובים, זה השפה שלנו. פתאום זה הופך להיות השפה שלנו. חוזרים אל הילדות, לפעמים קורה לו עלינו, אדם ככה, קצת הזיכרון נחלש וזה, פתאום רואים איזה זקנה, חוזרת לדבר פרסית. 60 שנה לא דיברה פרסית, חוזרת לדבר פרסית. רואים משהו כזה? ככה, חוזרים אל הצד הכי, חוזרים אל הפסוקים. אין לנו מילים משלנו. מילים של ריבונו של עולם. מילים של תורה, מילים של נביאים, מילים של כתובים. מדברים פסוקים. זה הופך להיות השפה שלנו. זה המדרגה הכי עצומה בתפילת 18, של מוספים. מדברים פסוקים. זה מצווה. נוגעים במצווה, נוגעים במעשה אלוקי. מבין יותר, מבין פחות, כוונה יותר, כוונה פחות. אי אפשר להקל ראש בכוונות. כתוב שאהבה ויראה זה כמו כנפיים. ככל שאדם ניגש למצווה עם יותר אהבה ויראה, אז המצווה ממריאה שחקים. אבל בסופו של דבר המצווה זה מעשה אלוקי. נוגעים בזה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. תקיעת שופר זה מצווה. מצווה. לשונו של הרמב״ם, גזירת הכתוב. גזירת הכתוב לפעמים נשמע משהו רע, אבל גזירת הכתוב זה לא רע. רב ציודה תמיד היה מביא, גם אנחנו, לנו, בני אהרון, יש גזירה. איך אומרים הכהנים אחר ברכת כהנים? עשינו מה שגזרת עלינו. גם כן גזירה, לברך את עמו ישראל באהבה. איזה גזירה מתוקה. לברך את עמו ישראל באהבה. זה מותק של גזירה הדבר הזה. תדעו לכם שכל גזירה, כתוב בפוסקים, מביאים קרא רוע, מה שאנחנו אומרים, קרא רוע גזר דיננו, לומר רוע גזר. לא קרא רוע, פסיק, גזר דיננו, אלא רוע גזר. כן? שימו לב, קרא רוע, פסיק, גזר דיננו, הכוונה היא שאם יש גזר דין רע, תקרא אותו. אבל אין דבר כזה. אנחנו אומרים, קרא רוע גזר. את הרוע שבגזר, דין תקרא. גם גזר דין רע, יש בו משהו טוב. הוא נעשה לתכלית טובה. את זה אנחנו לא רוצים לאבד. קרא רוע גזר דיננו, כתבו הפוסקים לומר. בסמיכות, רוע גזר. רק את הרוע שבגזרה. אבל זה גזרה נפלאה, זה גזרה מתוקה לברך את עמו ישראל באהבה. יש גזרה לתקוע בשופר. אנחנו אומרים נעשה ונשמע. אנחנו קודם כל ניגשים למעשה. עושים את המעשה באשר הוא מעשה, עוד לפני שנשמע. גם אם כל התורה כולה, את הגזרות הכתוב, היינו עושים. גם אם כל התורה כולה, את הגזרת הכתוב אחת גדולה, כפי שהיא באמת, זאת חוקת התורה. כשהגיע שלמה לפרשת פרה, הבין שהוא לא מבין כלום, ושכל התורה היא חוקה, שכל התורה היא חוקה, אבל נעשה. ובכל זאת, נשמע. נשתדל לשמוע. לשמוע את התוכן הפנימי של המעשים, להקשיב לערך הפנימי, הסגולי, הנשמתי, הערכי, הרוחני של המצוות. אז אולי ניגש לחלק הנשמע. נעבור אולי על כמה נקודות. אני מתאר לעצמי שרובן מוכרות לכולם, ואף על פי כן לפעמים יש ערך לאסוף אותם יחד, לקבץ אותם יחד. הייתי רוצה לגעת בכמה נקודות בשופר. הנקודה הראשונה אולי, נתחיל מהחפצה של השופר. שופר, אנחנו נוהגים לתקוע בשופר של איל. נוהגים לתקוע בשופר של איל. של איל. להזכיר זכות עקדת יצחק. לזכר אילו של יצחק. עקדת יצחק עקדת יצחק. אפשר גם לכנות את זה עקדת אברהם. אני אף פעם לא יודע מי עומד בניסיון יותר קשה. יצחק הנעקד או אברהם העוקד. העוקד והנעקד והמזבח. אף פעם אני לא יודע מי מהם עומד בניסיון יותר קשה. דבר אחד אני יודע בוודאות. שאם ברגע האחרון הקדוש ברוך היה אומר תחליפו תפקידים, אז היו מחליפים תפקידים. אברהם אבינו אומר, הנני. אומרים חז"ל, הנני לשחוט, הנני להישחט. מה שתגיד לי אני עושה. תגיד לי לשחוט, הנני לשחוט. תגיד לי לשחט, הנני לשחט. וגם יצחק אבינו אותו דבר. מה שהקדוש ברוך היה אומר, אם היה צריך ברגע האחרון להחליף תפקידים, היו מחליפים תפקידים. יצחק זה סמל למסירות נפש. מסירות נפש צריכים לדעת, כתוב, השבוע הצטרפו האשכנזים למערך הלוחם. קהילות אשכנז הצטרפו למערך הסליחות. למערך העבודה, התביעה, ההשתדלות שלנו, להיות מבוסרים סלחתי. בתא המנהגם של האשכנזים מובאים שני טעמים. המשנה ברורה מביא שני טעמים מן הראשונים. אחד הטעמים הוא שיש דין שצריכים לבקר קורבן מימומים. צריך לבקר קורבן מימומים. לבקר קורבן מימומים לא מספיק. לא מספיק להסתכל עליו באיזה עין בוחנת, מבט. צריך לבקר הקורבן מימומים 4 ימים. 4 ימים הקורבן צריך להיות במחיצתך, תראה אותו. רק כאשר נמצאים לצידו משך איזה זמן, אפשר לראות, אולי הוא צולע, אולי זה, אולי פספסנו משהו במבט ראשון, רואים אותו במבט שני. כך היה ביציאת מצרים. בעשירים נאמרנו משכו וקחו לכם, וביהודה שחטנו את הפסח. 4 ימים צריך לבקר קורבן מימומים. אומר המשנה ברורה, נדמה שהוא מביא בשם אליהו רבה. אומר המשנה ברורה, בכל קורבנות עולה כתוב, והקרבתם עולה, והקרבתם עולה, והקרבתם עולה, והקרבתם עולה. בעולה של ראש השנה כתוב, ועשיתם עולה. ועשיתם, אם הקדוש ברוך הוא שינה את הלשון, אם בכל התורה כולה כתוב, והקרבתם עולה, ובעולה של ראש השנה כתוב, ועשיתם עולה, אז זה לא במקרה, זה בדווקא. אומר המשנה ברורה, בראש השנה תעשו עצמכם עולה. אתם הקורבן. תעשו, מביאים גם קורבן. אבל ועשיתם עולה. אתם העולה. ועשיתם עולה. אנחנו צריכים לומר סליחות, מינימום 4 ימים. השנה ברוך השם זכינו לשבוע וחצי, כי לא יצא 4 ימים בשבוע אחד. ואנחנו נוהגים תמיד להתחיל ממוצאי מנוחה. לעשות את עצמנו עולה. זה פשר הזמן של הימים הקרובים הללו. שנהיה ראויים להיות עולה. גם ככה כתוב בשולחן ערוך, שכל מי שבשעת קריאת שמע מקבל על עצמו למסור את הנפש, הקדושת השם יתברך. שמעו, זה נשמע לכם דברים הזויים, נשמע לכם דברים רחוקים, נשמע זה, אבל מה הפירוש? כל מי שמחנך את הילדים שלו להיות לוחמים קרביים, למסור את הנפש, להיות נאמן לעם ישראל ולארצו. אז בואו לא נשלה את עצמנו. כשאנחנו, כתוב שיקבל על עצמו, כאילו מקבל למסור את הנפש, הקדושת השם יתברך. כתוב בשם האריזה שבראש השנה בראש השנה, בשעת קריאת שמע, בראש השנה, מי שבשעת קריאת שמע, קרא קריאת שמע, בכוונה גמורה למסור את הנפש על קדושת השם יתברך, מעלה עליו הכתוב כאילו ממש מסר את הנפש על קדושת השם יתברך. היה פעם אחד מן הגדולים, לקח את הקצה של האצבע, אם יש פה ילדים, אז חס ושלום, אני לא רואה מה עשית. רק בשביל לסבר את האוזן. אמר פעם אחד הגדולים, לקח את האצבע ושרף אותה באש. לא התחם, שרף אותה באש, את קצה האצבע, שרף באש כדי שיהיה לו טעם. מה זה נקרא? אם אני אומר לעצמי שאני מוכן לעלות על המוקד, על קדושת השם יתברך, שאני יודע מה המשמעות של זה. אז בשביל לחוש טיפה, בשביל לחוש טיפה מה המשמעות של זה, אז להרגיש מה זה טעם. מה זה טעם של מסריפות האוטו דפי חלילה או זה? אבל כדי לחוש טיפה מה זה, שיהיה לו מושג, מושג מה זה, מה, מה, מה זה, מה זה לעלות על המוקד. אז כך כתוב, כתוב שבראש השנה כתוב שמי שקורא קריאת שמע, בכוונה למסור את הנפש של קדושת השם יתברך, מעלה עליו הכתוב כאילו מסע ממש, וצריך לדעת משהו. שונה מצוות מסירות נפש מכל המצוות האחרות כולם. כל המצוות כולם, אם אדם נאנס ולא עשה את המצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כאילו עשה. זה רק כאילו. זה המון. אבל זה לא ממש עשה. כאילו עשה. יש דבר אחד שזה גם לא כאילו. אתם יודעים, ללמוד תורה. ללמוד תורה, זה אדם רצה ללמוד תורה, לא למד. אולי מעלה עליו הכתוב כאילו למד, אבל תלמיד חכם לא יוצא מזה. אם לא לומדים, לא יודעים. ככה זה. אבל יש מצווה אחת שונה. מצוות מסירות נפש. במסירות נפש, לא צריך למסור את הנפש בפעם. מספיק הנכונות למסור את הנפש. מספיקה הנכונות למסור את הנפש. אדם שמוכן לגמרי למסור את הנפש על קדושת השם יתברך, זה מספיק. והלוואי שלא נצטרך יותר מזה. שום דבר לא חסר אם אדם חי, כשתלמידיו של רבי עקיבא אומרים לו, רבינו עד כאן, אומר להם, מה אתם מתפעלים? כל ימי הייתי מתאווה, מתי יגיע לידי מקרא זה והקיימנו. בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. כל ימים אני חי במדרגה של מסירות נפש. אז עכשיו זה בפועל. הראיה הכי טובה לזה, זה יצחק אבינו. יצחק אבינו לא מסר את הנפש, בסוף הוא חי. והוא האבא של המסירות נפש שלנו. חנניה, מישאל ועזריה, שאלו את הנביא, אם מתרחש לנו נס, אם נקפוץ לכבשן האש. אמר להם לא, וקפצו לכבשן האש. ונעשה להם נס. אז מה אתם חושבים, זה פחות מסירות נפש? לא, כי הם היו מוכנים למות, לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה. כתוב, אמרתי, אילה בתמר, אוחזה בסנסיניו. אמרתי, אילה בתמר, חשבתי שאני, אומר הקדוש ברוך הוא, חשבתי שאני אתגאה, אני אתעלה בלראות אתכם זקופים כתמר, שאף אחד מכם לא היה משתחווה לצלם. ולא עלו בידי אלא שלושה סנסינים. אוחזה בסנסיניו, לא עלו בידי אלא שלושה סנסינים. חיילה מישאל ועזריה. בסוף הם לא מתו? לא משנה, הם היו מוכנים למות. ועשיתם עולה, לעשות את עצמנו עולה. כשאנחנו נפגשים עם שופר של עיל, כשאנחנו נפגשים עם עקדת יצחק, אז אנחנו נפגשים עם כל כוח המסירות נפש שקיים בנו. זה דבר ראשון. יש עוד נקודה שאני חושב שמחזירה אותנו ליצחק. להלכה נפסק שהמצווה היא לשמוע כל שופר. המצווה היא לשמוע כל שופר, לא לתקוע, אלא לשמוע. ודאי שאם אדם סתם תקע, אז גם אי אפשר לשמוע. אם אדם תקע להתלמד, זה ששומע מתכוון לשמוע כדי לצאת חובה זה לא מועיל. צריך לתקוע בשביל להוציא ידי חובה, אבל אחרי שיש תקיעה באוויר, המצווה לשמוע. גם בעל תוקע יצא ידי חובת המצווה כי הוא שומע. דרך אגב, אם הוא חרש, מדבר ואינו שומע, שהוא בעל דעת גמור, לא יכול להוציא את הרבים ידי חובתם, כי הוא לא יכול לשמוע. המצווה היא לשמוע. שמיעה זה פעולה פסיבית. לא עושים שום דבר. פציפית אני מדבר על זה הרבה בשיחות, שהמצווה לשמוע כל שופר זה פסיביות. פשוט שומעים, עומדים, אפילו מקשיבים, שומעים. אדם הופך להיות אוזן אחת גדולה. שומע, שומע, שומע. שמיעה זה אולי, אולי, אולי הכישרון הישראלי. הכישרון הישראלי העיקרי זה היכולת לשמוע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. היכולת לשמוע, היכולת להקשיב, היכולת לקלוט את דבר השם לתוכנו, זה כישרון ישראלי מיוחד במינו. משה רבינו אומר, לא איש דברים אנוכי. אולי משה רבינו הוא לא איש דברים, אבל דבר אחד ברור. משה רבינו הוא איש שמיעה. משה רבינו שומע טוב מאוד. משה רבינו איש של שמיעה אלוקית, של הקשבה אלוקית, ומתוך כך הוא גם הופך להיות איש דברים. זה המצווה. המצווה לשמוע כל שופר. משהו פסיבי. בדרך כלל פסיביות נחשבת כחולשה. אדם שמתפעל, אדם שכל תנודה קלה מזיזה אותו, מזעזעת אותו, קצת מחייכים אליו, הוא בהיי. מישהו שכח לחייך אליו, הוא בדאון. זה חולשה, זה חולשה. אבל יש נפעלות, יש פסיביות אידיאלית. אדם שהוא נפעל על ידי ריבונו של עולם. יש לו תוכניות מכאן ועד הודעה חדשה, אבל אם ריבונו של עולם משנה את התוכניות, הוא שומע, שמעתי, מפנים, מעכל תוכניות וממשיך הלאה. מעבד מחדש את התוכנית שלו לפי מה ששמע. אדם שקשוב לדבר השם זה מעלה עצומה. ותישאני רוח ואשמע אחריי כל רעש גדול. להיות כמו עלה נידף מכל רוח, מכל משב של רוח, זה אומללות. אבל להיות תמונה, להיות תמונה על ידי רוח גדולה של ותישאני רוח ואשמע אחריי כל רעש גדול, זה דבר עצום ונשגב. רש"ר הירש כותב שעם ישראל 40 שנה צרב בנפשו את התכונה הזאת של להיות קשוב לדבר השם. על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. לפעמים מתכננים, פותחים מזוודות, פותחים את המעל, מתכוננים למנוחה של לפחות 20 שנה, ואחרי, בערב, הענן עולה וצריך לזוז. ואז למחרת מסיקים מסקנות ומתארגנים למנוחה קצרה של יום אחד, ופתאום הענן לא זז 38 שנה. וככה מתארגנים. ככה, אחרי 40 שנה, אחרי 40 שנה במדבר, כותב הרש"ר הירש בלשונו הטהור, צרב העם הזה בנפשו את התכונה, איך לנדוד 2,000 שנה במדבר העמים על פי השם. מי כמו עם ישראל יודע, יש פה גירוש, שם גירוש, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, ובשלוות נפש, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, ותישאי מרוח וישמע אחרי כל רעש גדול. זו פסיביות. פסיביות אידיאלית. פסיביות עצומה, פסיביות של אדם כולו שמתבטל לדבר השם. אתם יודעים, ידועים הדברים, דברי הכוזרי שיש 5 מעלות, דומם, צומע, חי, מדבר. יש גם מעלה חמישית. המעלה החמישית, איך זה? מדרגת האדם מישראל. והכוזרי מביא דוגמה למעלה החמישית. מי זה בא לדוגמה מהמעלה החמישית? מי זה?
נביא.
אני כבר באמצע בשבילכם, אני לא מברך. השפת אמת אומר שהמעלה החמישית נקראת מדברותיך, כך הוא מכנה אותה. יישא מדברותיך, נביא. גם נביא זה מלשון דיבור, ניב שפתיים. גם נביא זה מלשון דבר, ניב שפתיים. נביא זה מישהו שהפסיק לדבר. הוא מדבר דיבורים אלוקיים. פותח לדבר, פותח את הפה לדבר, ודבר השם יוצא לו מן הפה. זה נביא. יישא מדברותיך. הוא פסיבי, הוא נפעל על ידי דבר השם. דבר השם זורם דרכו. משה רבינו לא יודע לדבר. ומרמיהו, נער אנוכי לא ידעתי לדבר. לא יודע לדבר. יודע להקשיב. אבל מתוך הקשבה הוא הופך להיות דברם של ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה. ספר שלם הופך להיות כולו תורה. מתוך התבטלות טוטלית של משה לדבר השם, הוא מדבר ומדבר ומדבר, והדיבורים שלו הופכים להיות תורה. כל ספר דברים זה דיבורים של משה רבינו. וזה ספר תורה לכל דבר. זה לשמוע. לשמוע כל שופר. דיברנו על השופר של איל, דיברנו על לשמוע. פשוטכם הייתי רוצה קצת להיזכר אולי כשאנחנו שומעים את כל השופר, הד כל שופרות מן העבר מהדהד באוזנינו. ואני רוצה להגיד שאני ממש בעלם מכם. כאילו לא אחת משום דבר, לא עשית דבר. זה כולם פה ממש כזה רנות. הרב כהן. לא יודע, זה... תהיו בריאים, אשריכם. כתוב, לא ככה, כתוב. כתוב וכתוב וחזר. אדם עובד, לא לעי, זה לא לעי. מגיע להתפלל, לעי, פתאום נהיה עייף. אבל זה ככה, זה... אשריכם. אני רוצה להקשיב באמת, בשעה שאנחנו תוקעים בשופר, לכל השופר שלנו, בכל השופר מהדהדים, הדים נוספים של קולות שופר נוספים. אולי ההדים הראשונים של קולות השופר מן העבר הם אותם קולות שופר נוראים של משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. קול השופר הולך וחזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. קולות שופר של מתן תורה. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים קול שופר, פעם ראשונה שמופיע קול שופר, זה להכשיר אותנו, להכשיר את ההקשבה שלנו, להכשיר את כוח השמיעה שלנו למתן תורה. כתוב ברב סעדיה גאון, כתוב ברב סעדיה גאון שהמעמד של התקיעות זה דומיה, זה דומה למעמד של מתן תורה. ברשות הרב, אני לא אומר פה, אני אומר אצלי ביישוב. אצלי ביישוב אני אומר שילדים קטנים, לא חס ושלום, אני פה לא זה, אני אומר אצלי ביישוב, חס ושלום, לא, שלא. אני אומר שילדים קטנים שלא מסוגלים לעמוד בחרדת הקודש, במתח, יחרד כל העם אשר במחנה. עוף לא צפצף, ציפור לא צייצה, בהמה לא געתה. אף אחד לא דיבר. והתייצבו בבריאות, בזקיפות קומה. מי שלא יכול לעמוד במעמד הזה, שלא יבוא. אנחנו שומרים על המעמד בשבילו לשנה הבאה. כי אם יבואו כולם, לא יהיה יותר מעמד כזה. כותב רב סעדיה גאון, המעמד הזה של תקיעו בשופר, המתח הזה, החרדה הזו, חרדת הקודש הזו, זה כך נראה. מי שרוצה לטעום, אפס קצהו, אפס קצהו של מעמד, של מעמד מתן תורה, שיראה איך נראה מעמד של תקיעת שופר. שיראה איך נראה מעמד של תקיעת שופר. אנחנו שומרים את זה, את המעמד, אנחנו מתאמצים לשמור על המעמד ככה, כדי שגם הזעתותים שהשנה עדיין לא מסוגלים, ששנה הבאה יהיה להם את המעמד הזה. המעמד הזה זה קולות השופר ממתן תורה מעדדים באוזנינו. מפה הכל מתחיל, תורה מביאה לידי. זה הקולות הראשונים של שופר שמהדהדים באוזנינו ומתלווים לכל התקיעה שלנו. אם אני אעקוב אחרי קולות השופר המהדהדים בחלל האטמוספירה הישראלית שלנו, אני חושב שפעם הבאה שנשמע קולות שופר, בפועל יהיה בשעת הכניסה לארץ. יהיה בשעת הכניסה לארץ. כן, אני עוד אגע בחצוצרות. אבל בשעת הכניסה לארץ, קולות השופר מופיעים בגדול. כשאנחנו מגיעים לפתחה של ארץ ישראל, כשאנחנו מגיעים ליריחו, יריחו נקראת פתחה של ארץ ישראל. יריחו, ברגע שנפלו החומות, זה כמו ששומעים מפתח מסתובב בבריח, יודעים שגמרנו, הבית פתוח. ככה זה יריחו. נפילת חומות יריחו זה פתחה של ארץ ישראל. הארץ נפתחה לפנינו. גם אחר כך היו עוד שבע שנים שנות כיבוש קשות, של מלחמות קשות, אבל זה פתחה של ארץ ישראל. גם המסע המופלא הזה, מסע הכיבוש המופלא הזה, שמקיפים את חומות יריחו, ואז ביום השביעי, באופן המיוחד, סדרי הקפות המיוחדים, כשמגיע הרגע הגורלי, העם מתבקש לתקוע בשופרות. כהנים, העם, תוקעים בשופרות. קולות של שופר, קולות של שופר. לא אחד, עשרות, מאות, אלפי שופרות, אלפי שופרות. וכל השופר הזה, כל השופר הזה מפיל את חומת יריחו. לא השופר מפיל את חומת יריחו. אני חושב, השופר, הוא לא נועד לזעזע את אלה שנמצאים מעבר לחומה ביריחו. השופר גם לא נועד להפחיד את החומה, חומה חרשת, לא שומעת. השופר נועד להוציא מקרבנו את כל מה שקיים בנו. השופר מעמיד אותנו שוב פעם מול יצחק אבינו, מול עקדת יצחק, מול מתן תורה, וכשאנחנו מתמלאים מקולות השופר, כשהאומה מופיעה עם כל כוח מסירות הנפש שלה, עם כל קדושת התורה שלה, אין חומה שיכולה לעמוד בפניה. וחומת יריחו נופלת תחתיה. זה מה שקולות השופר פועלים בנו. קולות השופר חושפים מאיתנו, בפעולה הפסיבית הזאת של הקשבה, של שמיעה, קולות השופר מוציאים מתוכנו את כל התעצומות, היותר עצומות שקיימות באומה הזאת. ואין לך חומה, שהיא מסוגלת לעמוד לפניה בשעה הזאת. השופר משמש ככלי מלחמה. כי תבוא מלחמה בארצכם, כתוב בהמשך, והרעותם בחצוצרות. מביא רב ציודה, שאף על פי שכתוב והרעותם בחצוצרות, אומר המגיד משנה, שאפשר גם בשופר. אפשר גם בשופר. שופר זה כלי שאיתו מגייסים את העם למלחמה. כשאני שומע את כל השופר, אני שומע תרועת מלחמה. לא, אני לא מתכוון לנחש צפע, או איך זה נקרא? משהו אדום, איך זה נקרא? צבע אדום. אני לא מתכוון לאיזשהו קולות כאלה שמכנסים אותנו בישקוביות, מכניסים אותנו. אני מתכוון לכל תרועת מלחמה שמזמנת אותנו, שמעמידה אותנו נכונים ודרוכים לקרב. צו 8 כזה. היום זה כבר מגיע, איך זה מגיע? זה מגיע ב... לא באים. יש, תקולי, אתה מקבל איזושהי הודעה. אני זוכר בפעם האחרונה שקיבלנו, תן לדבר עם מישהו, תגידו, רגע, את רציני? זה רציני או לא רציני? אין לי מי לדבר. אני אומר, אני באמצע לחתוך ירקות ל-20 ליטר סלט, ביום שישי בבוקר, ופתאום אתה שומע, אתה לא יודע. תשמעו, עמותיי, כמה שזה נשמע, בטח, טוב, פה אפשר לדבר, שאני לא אשמע כמו איזה ימני פנאט מתנחל, אוהב מלחמה, אבל לא יעזור, לא יעזור. ואת הגדרה הזאת שמעתי מקצין חילוני. צו 8, כמה שזה נורא, כמה שזה מפחיד, כמה שזה מאיים, זה מופע חגיגי של הגדוד. לראות גיוס של 140%, לראות אנשים באים ומוכנים לתת הכל. תבינו רבותיי, המוכנות הזו זה יותר מכל דבר אחר. המוכנות הזו זה יותר מכל דבר אחר. אני אומר את זה בלשון חריפה. אני לא חושב שהבקום קדוש פחות מהר הרצל. בבקום אנשים חותמים, אנשים מתגייסים, אנשים מוכנים למסור את הנפש לקדושת השם. רובם חוזרים הביתה בשלום. יש כאלה שנטמנו בהר הרצל. הבקום קדוש לא פחות מהר הרצל. במקום הזה שבו נקבעת הנכונות למסור את הנפש על קדושת השם, זה מרומם. יש הילה מעל הבקום לא פחות מיוחדת מההילה שחופפת על הר הקדוש הזה בליבה של ירושלים. אני חושב שדמעה של אמא שנפרדת מבא בבקום היא לא פחות טהורה, זכה וקדושה מדמעה שחס ושלום ניגרת מעיניה של אמא בהר הרצל. זה אותו עניין בדיוק. במצוות מסירות נפש, העיקר הוא הנכונות למסור את הנפש. וכשאתה רואה את האומה מתגייסת למערכה, זה מופע חגיגי. כמה שזה נשמע נורא. המוכנות, אולי להגיע לתוצאות חדשות, אולי לזכות למדרגת חיים לאומית חדשה, יש בזה משהו מיוחד במינו. כמה שזה נשמע קשה, יש בזה משהו מיוחד במינו. ואני חושב שכל מי שהיה בתחנה הזאת יוכל להעיד על הדבר הזה. עד עכשיו זה לא עונה מלאכת צו 8, בטח לא שאתה משאיר כמה ילדים קטנים בבית. אבל יש בזה משהו מיוחד. תקיעת שופר זה צו 8. אני אקרא לכם קצת, שלוש שורות, מלשונו הטהור של מרן הרב זצ"ל, באורות הקודש. לא צילמתי לכם, זה ממש קצר, שלוש שורות, אבל הייתי רוצה טיפה לדבר עליהם. תשמעו את לשונו הטהור של הרב. מי הקשיב, אני אקרא לכם מוסר הקודש, עמוד קוף למד א', מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת העולם. יש מלחמה בעולם. אם לא שמעתם, יש מלחמה בעולם. וזה מלחמת עולם. מלחמת עולם זה שכל העולם עולה בלהבות. כל העולם מרגיש, האדמה בוערת. אין פינה אחת שקטה ושלווה בעולם. זה מלחמת עולם. יש פה אולי כמה מביניכם אולי שזוכרים. אני זוכר שפעם הייתי אצל הרב נריה זכר צדיק לברכה, הייתי מאוד נסער מאיזה עניין. באתי והייתי בחור צעיר, דיברתי בלהט ובחום ובזה. רתחתי כולי. והרב נריה לא לקח את זה כל כך קשה. לטעמי לא מספיק קשה. יצאתי ממנו קצת מתוסכל. וקצת ככה... טוב, לפעמים... הייתי בחור צעיר, חשבתי עצמי שלפעמים גם הגיל עושה את שלו. מישהו כנראה קרא את מחשבותיי. אמר לי, מה אתה מתוסכל? מה סיפרת לו? שהעולם נחרב? זה מה סיפרת לו? אז הוא צמת עיניים בטח, נזכר איך היה נראה העולם שנחרב בפעם הראשונה, הוא ראה את זה. נזכר איך נראה העולם שנחרב בפעם השנייה, פתח את העיניים ולא היה נראה לו אותו דבר. מלחמת עולם הכל בוער, כל העולם עשן, אין בית שאין בו מת, זה מלחמת עולם. הרב מדבר על מלחמת עולם. כל שופר זה צו 8 למלחמת עולם. מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת עולם. מלחמת עולם זה רעש. אז אם זה רעש, למה צריך להקשיב לסוד שיח מלחמת עולם? אז יש פה תגלית מרישה. יש מלחמות עולם שאפשר לפספס. יש מלחמות עולם שאפשר לחיות כאילו אנחנו בבית בובות ולשכוח ממלחמת העולם הזו. אפשר לטעות ולפספס את המלחמה. לחשוב שאנחנו חיים על איזה אי שוויצרי ניטרלי. אבל צריכים לדעת שבמלחמה הזאת הכל בוער. זה מלחמת עולם. ובשביל לשמוע את סוד שיחה צריך להקשיב. מי היא המלחמה הזאת? ממשיך הרב בשורה הבאה. הטוב והרע בהיאבקם על משטר העולמיות. הטוב והרע נאבקים על משטר העולמיות. יש מלחמה. מי ישלוט בעולם? הטוב בשפעת טובו משתוקק לרומם את העולם, למלא את העולם בטוב. שכל פינה שנביט אליה, רק טוב יהיה ניבט ממנו. להציף את העולם בטוב, למלא את הלבבות בטוב, בטוב לכל. טוב שנמשך ממישהו טוב לכל, ורחמיו על כל מעשיו. וכנגדו הרע, גם הוא מתאמץ לשטוף את העולם ברשע. לצבוע את העולם בצבע שחור, בצבע של רוע. הטוב והרע, בהיאבקם על משטר העולמיות. הם נאבקים מי ישלוט בעולם. זו מלחמת עולם, רבותיי. זה מלחמה על החיים. זה מלחמה על עתידו של העולם. ששתי המלחמות הקודמות היו קטנות ביחס למלחמה הזו. זו מלחמת עולם. הטוב והרע בהיאבקם על משטר העולמיות. שורה אחרונה, שאקרא לכם את דברי הרב, אשר בצורה זעירה ונקודתית מתגלה כעין צביון זה של המלחמה הגדולה הזאת בנפשו של אדם, במלחמת חייו החיצוניים והפנימיים. זו מלחמת עולם, אבל היא רלוונטית לכל אחד ואחד מאיתנו. זו מלחמת עולם, היא מקיפה את כל העולם כולו. אבל לכל אחד ואחד מאיתנו, מהקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים, יש גזרה. והגזרה שלו זה הוא. האם אני חיה על פי הנשמה או על פי הגוף? על פי התביעות הפנימיות האידיאליות או על פי התביעות החיצוניות השפלות? האם הפנים ינצח או החוץ ינצח? זו מלחמה. מלחמה על החיים. כל אחד אחי על הגזרה שלו. וכשהוא מגיע למצב הכרעה בגזרה שלו, והטוב ניצח, התניה מתאר את האדם, מחלק את האדם לשלוש ערים. שלוש ערים שעליהם נטושה המלחמה. גם הוא מדבר בדיוק על אותה מלחמה. שלוש ערים שעליהם נטושה המלחמה. עיר אחת נקראת עולם המחשבה, עיר אחת נקראת עולם הדיבור, עיר אחת נקראת עולם המעשה. ועל שלושת הערים הללו נטושה מלחמת חורמה של יצר הטוב ויצר הרע. הטוב והרע. כשאנחנו שומעים כל שופר, רבותיי, זה גיוס למלחמה. למלחמת עולם. ואין פטור, לא חטא, כולם יוצאים למלחמה הזאת. גם חטא מחדרו, גם קלה מחופתה, גם נערים בני דעה, גם זקנים ויש אישי סיבה. במלחמה הזו כולם שותפים. כולם שותפים. וזו מלחמה שאפשר לפספס. מי שלא יקשיב, לא ישמע את סוד שיחה של המלחמה הנוראה הזאת. וכל השופר אל המלחמה הזו מגייס אותנו. כי תבוא מלחמה בארציכם ונושעתם אויביכם. והראותם בחצוצות. כל שופר. כל שופר זה קריאת גיוס למלחמה הזו. שופר של מלחמה. כתוב בהלכה שמי שדיבק שופר משופרות, מחלקי שופר, הדביק שופר מחלקי שופר, השופר פסול. השופר פסול. למרות שהחומר זה שופר, אבל זה שופר פסול. שופר צריך להיות יחידה שלמה, לא שברים. אבל תדעו לכם שיש שופר שהוא בנוי מהמון המון שופרות קטנים. שופר גדול. שופר גדול הוא בנוי מהמון שופרות קטנים. אנחנו תוקעים בשופר מדי שנה. מדי שנה תוקעים בשופר, שומעים כל שופר והופכים להיות פסיביים, נדחפים. רואים את השופר של איל ומתמלאים במסירות נפש. חוזרים דרך השופר למתן תורה. חוזרים דרך השופר לכיבוש הארץ ויריחו. מתגייסים דרך השופר למלחמת העולם. וכל זה נקרא שופר קטן. אבל כל שנה תוקעים מחדש בשופר קטן. ושופר קטן מצטרף לשופר קטן ומצטרף לשופר קטן, ומזה בסוף יוצא שופר גדול. כתוב, יש מנהג, שהרבה אחרונים כתבו שלא ידעו את פשר המנהג. יש מנהג לחסות את השופרות. יש מנהג לחסות את השופרות. אז יש בזה שני טעמים, ראיתי בפוסקים שני טעמים, אולי שיותר, אני ראיתי שני טעמים. טעם אחד ראיתי מובא בשם המדרש, שכמו שכתוב שאברהם אבינו חיסה את יצחק, שהשטן לא יטיל בו מום. שהשטן לא יטיל בו מום. גם אנחנו מכסים את השופר. שמעתי מהרב עובדיה, שם יאריך ימיו ושנותיו, שמעתי שהוא אמר טעם נוסף. כתוב שהשופר זה מערבב את השטן. אתם יודעים, השופר מערבב את השטן. כי הוא יודע שכשהקדוש ברוך הוא יתקע בשופר גדול, אין שטן. כשהקדוש ברוך הוא יקרא בשופר גדול, ותביט ואין רשע. אין שטן, אין רשעה, כל הרשעה כולה כאשן תכלה. הוא יודע את זה. והוא לא בטוח האם זה כבר השופר הגדול או השופר הקטן. אז אנחנו מכסים את השופרות. מה קרה? שישקשק. שיחשוב שזה שופר גדול. האמת היא אבל, שהשופר הקטן הזה, זה עוד מרכיב בשופר הגדול. כל שופר קטן מוביל אותנו, כל שמיטה מובילה אותנו אל היובל, אל שופר של יובל, שהנה אנחנו ברוך השם, שנה הבאה, בשמיטה הבאה יכול להיות שכבר נעמוד במצב של רוב יושבי עליה בעזרת השם. לטוב, למוטב, אם זה בגלל שאנחנו מאבדים יהודים בגולה, או בגלל שיהודים באים לכאן, אבל בשורה תחתנה, מצב של רוב יושבי עליה, זה מצב עצום, זה מצב נשגב, הכל, שמיטה חוזרת להיות דאורייתא, פתאום יש מה לדבר על יובל, זה שופר של יובל, וכל שופר, של כל ראש השנה מוביל אותנו לשופר של יובל, וכל שופר של יובל מוביל אותנו לאותו שופר של תקע בשופר גדול לחירותנו. וזה מבלבל את השטן, וזה מערבב את השטן. כי הוא יודע יופי איך כל שופר קטן הוא מרכיב בשופר הגדול. כשבהתחלה אמרתי שאני מדבר על עלי אלוקים בתרועה, חשבתי לדבר על נקודה אחרת. אני חושב שבה נסיים. כתוב במדרש, מה המקור בעצם לקדש את חודש אלול? כולם מקדשים את חודש אלול. עדות המזרח מקדשים את חודש אלול באמירת סליחות. קהילות אשכנז מקדשים את חודש אלול בתקיעה, באמירת לדוד השם מורי ואישי, אבל כולם מקדשים את חודש אלול. שמו אותה, חודש אלול זה לא המצאה. חודש אלול זה לא המצאה, לא של תנועת המוסר ולא של תנועת החסידות. חודש אלול הוא רב גוונים, החל מהתפיסה של אלול פלצות, כפי שהיה מקובל בתנועת המוסר, איך כתוב שם? לב, אלול, איך אומרים את זה? בזה? אלול, לא משנה. אלול פלצות, איך לשונו של אחד מבעלי המוסר, לב מי לא יוחזנו פלצות בשומעו קודש אלול. בעלי המוסר היו אומרים שהדגים בסלבודקה היו רועדים כשהיו מקדשים את חודש אלול. יש סלבודקה, זה כפר קטן היה בפעתי קובנה, אז עובר שם נהר ביניהם, נהר קטן. אז ככה אומרים שהדגים, וגם שם זה קיץ, אבל כשהיו שומעים קודש אלול, הדגים בסלבודקה היו רועדים. לבין התפיסה החסידית של המלך בשדה, זה 180 מעלות אלו מאלו. ובתווך, כולנו עוברים, כל אחד כפי עניינו. אבל מה באמת המקור לקדש את חודש אלול? המקור מביא הטור מהפרקת דרבי אליעזר. הפרקת דרבי אליעזר כותב ככה. מביא הפרקת דרבי אליעזר, שבראש חודש אלול, קרא השם למשה ואמר לו, משה, עלה אליי ההר לקבל לוחות אחרונות. ומשה עלה, והעבירו קול במחנה. תיזהרו שלא תחתיו. תיזהרו לא לפספס. כבר פספסנו פעם אחת. עכשיו, אחרי שפספסנו פעם אחת, עבירה גרורת עבירה, יותר קל לפספס. תיזהרו לא לפספס. והיה, העבירו פעם ביום. אולי פעמיים ביום, אולי אפילו שלוש פעמים ביום. אתם יודעים שמנהג האשכנזי המקורי זה לתקוע בשופר שחרית וערבית. לא רק שחרית כמו שאנחנו נוהגים היום, אלא שחרית וערבית. כך מובא בטור. תיזהרו. זה היה כל תקיעת שופר. ומסיים הפרק דרבי אליעזר, ואף השם התעלה בכל השופר. צריכים לדעת שבסכלים העליונים אין עלייה ואין מורדות. אין עלייה ואין מורדות. המלאכים נקראים עומדים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הם נקראים עומדים. על המדרגה הרוחנית שהם נבראו, כך הם קיימים. לא נופלים, אבל גם לא עולים. יש דרך אחת שבה העליונים עולים כשאנחנו מתעלים. כתוב באיוב, ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוקים. אתם יודעים מי זה כוכבי בוקר? מי זה כוכבי בוקר? ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוקים. אז חזל למדו מכאן שמלאכים לא אומרים קדוש עד שישראל לא אומרים קדוש. שנאמר, ברון יחד כוכבי בוקר הדר אחר כך ויריעו כל בני אלוקים. רק אחרי שכוכבי בוקר אמרו קדוש, אנחנו, נעים מאוד, כוכבי בוקר, כך מכנה אותנו. ברון יחד כוכבי בוקר, הדר, אחר כך, יכולים גם להריע כל בני אלוקים. נפש החיים כותב, זה מובן, כמדומן זה מובן בנפש החיים. כותב נפש החיים, איך מסביר שם, שמה שנאמר, תנו עוז לאלוקים, צריכים לדעת שאנחנו בעבודתנו נותנים עוז לאלוקים. כשאנחנו עולים ומתעלים, מדרגה אחר מדרגה, אז גם האלוקים מתעלה בכל השופר. כשאנחנו שומעים כל שופר, חוזרים ליצחק, חוזרים לבתיסייני רוח וישמע אחרי כל רעש גדול, חוזרים למסירות נפש, חוזרים למתן תורה, חוזרים לכיבוש יריחו, חוזרים למלחמה בארצכם, חוזרים לכל קולות השופר, עולים ומתעלים, אז גם עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. שנה טובה.